שלום לכולם, אנחנו ממשיכים הסדרה שיעור של שיעור שבועי במשנה ברורה עם כף החיים בשולחן ערוך. סימן א', סעיף ב', המשכים מתחנן לפני בוראו מכוון לשעות שמשתנות המשמרות שהן בשליש הלילה ולסוף שני שלישי הלילה, ולסוף הלילה שהתפילה שהתפלל באותם השעות על החורבן ועל הגלות רצויה. אומר מרן השולחן ערוך, האדם שמשכים להתחנן לפני בוראו, אז יכוון לשעות שמשתנות המשמרות. יש מחלוקת בגמרא כמה משמרות הווה הלילה. יש אומרים 3, יש אומרים 4. אז למעשה תופסים שיש 3 משמרות. אז אדם שמשכים מתחנן לפני בוראו להתפלל לקדוש ברוך הוא ולבכות על חורבן בית המקדש, אז השעות הכי רצויות זה השעות שמשתנות המשמרות שהן בשליש הלילה ולסוף שני שלישי הלילה. ולסוף הלילה יש את השליש הראשון, השליש השני, וסוף הלילה שזה בעצם סוף השליש השלישי סמוך לעלות השחר. זה הזמן הכי רצוי לבקש בקשות ולהתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. ושהתפילה שהתפלל באותם השעות על החורבן ועל הגלות רצויה. אותם השעות זה שעות מאוד חשובות להתפלל על חורבן בית המקדש. סעיף ג', ראוי לכל ירא שמיים שיהא מצר ודואג על חורבן בית המקדש. באמונתנו הרבים אנחנו בגלות, למרות שאנחנו נמצאים, יש לנו ברוך השם כבישים, מכוניות, בתים, יש לנו ברוך השם את הקרקע שלנו, ארץ ישראל, אבל אנחנו נמצאים בגלות, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. זה חמי אורך ימים ושנים רבים ורעים. אמרו חכמינו זיכרונם לברכה שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כאילו נחרב בזמן הזה ממש, בגלל עוונותינו הרבים. כי אם לא, היה צריך להיבנות. ואנחנו אמנם הכל ברוך הוא משגיח לנו בעין פקיחה, ואף גם זאת בהיותם בארץ צבאים, לא מסתים, לא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אליהם. הכל ברוך הוא אוהב אותנו ומשגיח עלינו, אבל אנחנו נמצאים עדיין בגלות, יש לנו הסתר פנים, כל כך הרבה מחלות, כל כך הרבה יתומים, כל כך הרבה אלמנות, כל כך הרבה צרות, גירושים, אנשים לא מוצאים את עצמם. מיום ליום קללתו של חברו מרובה משל חברו, כל יום היו עמוד צרות, השם ירחם, עמוד פיגועים, עמוד קירות, אנחנו נמצאים, למרות שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, עדיין בגלות. עדיין בתוך הגלות, הגלות הגשמית והגלות הרוחנית. אמונתנו הרבים, אין שמירת שבת, אין צניעות, אין קרבה להשם, זה כל נפשו של האדם, השתוקקות לקדוש ברוך הוא. לכן, צריכים שראוי לכל ירא שמיים, שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. יש כמה הלכות לגבי תיקון חצות, אנחנו נגיד אותם בלי נדר על הסדר, מזריזות. דבר ראשון, יש מקומות שיש אנשים שמתקבצים בחצות הלילה, לומר תיקון חצות זה דבר מאוד חשוב, ויותר טוב שכמה אנשים יגידו ביחד תיקון חצות, מאשר שכל אחד בנפרד. אם אנשים קמים לפני עוד שחר, אנשים שמשכימים, קום, מגיעים לבית הכנסת, מאוד חשוב שיעשו ביחד תיקון חצות. על פי הסוד, אדם שיושן מלפני חצות עד אחרי חצות, אז הרוח הטומאה שולטת בו. הוא תואם טעם של מוות. זה נקרא שינה, הגמרא אומרת במסכת ברכות, דף נ"ו ונ"ז, הגמרא אומרת, חמישה דברים הם אחד משישים. חמישה דברים, ומה הם? המן, הדבש, אחד משישים מהמן. שינה, אחד משישים ממוות. עוד שלושה דברים. שזה חלום, 1 ל-60 מנבואה, שבת, 1 ל-60 מגן העדן. ועוד דבר שכחת אותו כעת, כל פנים, שינה זה 1 ל-60 ממוות. כן? אדם שהוא יושן, אז בגדר מת. יש לו איזה 1 ל-60 שיש לו הגדרה של מת. אז אומר הזוהר הקדוש, שזה מישהו יושן מלפני חצות, החצות שלו, אז החיצונים שולטים בו, מתדבקים בו. אדם שיושן מלפני חצות ונשאר ישן עד אחרי חצות. לכן, אז הוא מזהיר להתעורר בחצות ולומר תיקון חצות. אם אדם הוא יושן אחרי חצות, אז אין בעיה, ככה אלה הרב כף החיים, ולא כמו שיומי שאומר שאפילו שהוא ישן אחרי חצות זה בעיה, אלא אם הוא יושן לפני חצות עד אחרי חצות, אז באמת החיצונים מדבקים בו, אבל אם הוא יושן אחרי חצות, אין בזה בעיה. כל פנים זה כמובן לשרידים, מה שהרשם קורה, לא כולם מסוגלים להתעורר בחצות. אני מדבר על מאדם שזה הסדר יום שלו, זה מה שהוא יכול. בזמנם זה היה מצוי יותר, שהיו ישנים מוקדם, כמו שהבן ישחי כותב, שאומרים הרופאים, שהשש שעות הראשונות של, של הלילה, זה השעות הכי, הכי טובות לשינה. והשניות פחות, וכן הלאה, על סדר היום. לכן, זה השרידים מה שהרשם קורה, לכן השעה הכי מסוגלת ללמוד תורה, זה מחצות, מחצות הלילה ואילך. זה השעה הכי מסוגלת, הכי טובה, שהאדם יכול ללמוד בתורה. אבל מה, אם אדם לא יכול, כמו רוב בני אדם, שלא יכולים להישאר ערים, לישון לפני חצות ולקום בחצות, להישאר ערים עד הבוקר, לכל הפחות שיקדים כמה שיותר. וכמה שיותר טוב יותר משובח. אומרים, כפחה הם מביאים משם הפוסקים, ששעה אחת של, של הלימוד קודם אור היום, קודם עלות השחר, זה שווה כמו שעה, כמה, כמה שעות של... של לימוד ביום. הלימוד באותו זמן הוא לימוד עם ראש צלול, ראש רענן. כמובן, מי שהוא קם כשהוא עירני, אבל אם הוא עייף, הוא לא יצליח להתרכז בלימוד. מדובר פה אדם שישן מוקדם, וקם מוקדם לפני עוד השחר הזה, אין למעלה ממנו, זה חשוב מאוד שאדם קם מוקדם ולומד כמו שצריך. לימוד הזה שווה הרבה. במיוחד אנשים שעובדים, אם יכולים לישן מוקדם ולקום מוקדם, הדבר הזה דבר מאוד חשוב. ככה לנצלו את החיים שלהם, לעסוק בתורה, בתורת השם. אז שעה אחת קודם עלות השחר זה כמו כמה שעות שאדם לומד במשך היום. ויש עניין לחבר את היום והלילה בתורה ובתפילה. לכן אדם חשוב מאוד לקום לפני עלות השחר וילמד עם יחד עם עלות השחר עד הבוקר. זה דבר מאוד מאוד חשוב. ולכן מי שיכול לעשות את הדבר הזה יבורך מפי עליון, דבר מאוד חשוב. אבל אם הוא לא יכול, ככה יקדים כמה שיותר, לא יקום בתשע, עשר לתפילה, יקום כמה שיותר מוקדם, ככל היותר להקדים, יותר חשוב, יותר חשוב והגון. עכשיו, אומר פה הרב, יש פה כמה הלכות שהרב החיים כותב, שבליל שבת אין עניין, אין חובה, אין, גם לפי הזוהר, אין עניין להישאר לקום בחצות. אפשר, כיוון שהחיצונים בשיום שבת לא מתדבקים. החיצונים יש בשמירה שיום שבת, בקדושת השבת, אז אין החיצונים מדבקים באדם. יש ימים שלא אומרים תיקון חצות בכלל, ויש ימים שאומרים רק תיקון לאה ולא אומרים תיקון רחל, ויש יום אחד בשנה שאומרים בו תיקון רחל ולא אומרים בו תיקון לאה. אז יש ימים שלא אומרים בכלל לא תיקון רחל ולא תיקון לאה, שזה בעצם השבתות וימים טובים, פסח, שבועות, סוכות, שמיני עצרת, יום כיפור, ראש השנה. הימים האלה לא אומרים בהם כלל ועיקר לא תיקון רחל ולא תיקון לאה. בימים שלא אומרים בהם תחנון, לא מחמת שיש ברית מילה וכיוצא, אלא מחמת היום, כמו ראשי חודשים, חנוכה וכיוצא באלה, בפורים, אז אומרים רק תיקון לאה ולא אומרים תיקון רחל. ואותו דבר אדם שיש לו ברית מילה, אז בליל הזוהר, בלילה אבי הבן לא אומר תיקון רחל, רק תיקון לאה. ואם זה בית של חתן, בית של חתן, אז כל מי שנמצא בבית לא אומר באותו לילה תיקון לאה. כך אומר הכף החיים, שאם הוא חתן, אם יש בית של חתן, לא אומרים כלל ועיקר תיקון רחל, לא רק אותו חתן, אלא כל מי שנמצא שם בפני עצמו. אבל בברית מילה, רק אבי הבן הוא לא אומר תיקון לאה, תיקון רחל, רק תיקון לאה. וזה בבית החתן, וכמו שאמרנו, בבית הברית. אותו דבר בית האבל, לא אומרים שמה תיקון רחל. כן, משנת שמיטה לא אומרים תיקון רחל, אומרים תיקון לאה, וזה רק בארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ אומרים גם תיקון רחל וגם תיקון לאה. ואותו דבר בחול המועד של פסח. חול המועד של פסח לא אומרים לא תיקון רחל ולא תיקון לאה. אבל בחול המועד של סוכות אומרים תיקון לאה בלבד. ותשעה באב זה היום המיוחד בשנה שאומרים בו רק תיקון רחל ולא אומרים תיקון לאה. לא מצינו כחי גמנה בכל השנה כולה, רק בתשעה באב על פי הסוד, על פי סודם של דברים, אומרים תיקון רחל ולא אומרים תיקון לאה. עכשיו נשים שרוצות לומר תיקון חצות, יש להם, הן רוצות להצטער על חורבן הבית, האם רשאיות או לא? אז הכף החיים כותב שנשים רשאיות לומר תיקון חצות, אולם הרב בן איש חי חולק על זה וסובר שנשים לא יכולות לומר, לא ראוי שיאמרו תיקון חצות כלל ועיקר, וכך תופס גם דעת מרן ראש הישיבה השליטה. עד מתי אפשר לומר תיקון חצות עד עלות השחר. עלה עמוד השחר, אי אפשר כבר לומר תיקון חצות, אבל תיקון לאה אפשר לומר. למרות שהרב קו החיים פסק שאי אפשר לומר, אבל לדעת הרב מרן איש מצליח, בשוד איש מצליח, הוא יריך לעשות תשובה ארוכה שמה, הוא מסביר שתיקון רחל אי אפשר לומר, אבל תיקון לאה אפשר לומר אחרי עלות השחר, קודם שעלה הנצח המה. כל הזמן הזה עדיין אפשר לומר תיקון לאה. מזמורים בעלמא. בלילה שאדם לומד, מאוד ראוי שילמד משניות. וזה חשוב גם לא רק בלילה, גם במשך היום ללמוד משניות. משנה אותיות נשמה, על ידי כך הוא זוכה שהנשמה שלנו נתקנת. יש בזה עניין מאוד מאוד חשוב. על פי סדר של דברים, המשנה יש לה סגולה חשובה לטהר את הנשמה. כמו שגם יש עניין לקרוא את הזוהר. לקרוא את הזוהר זה גם הדבר החשוב. היה איזה בחור בישיבה, שהוא היה בחור לא טוב. היה לו יצר רע גדול וכל מיני דברים רעים, ומורנו הרב צמח אמר לו, תשמע, תקרא כל לילה 10 דקות זוהר הקדוש. ומאותו יום נהפך לבבו ללב לב אחר. הקדוש ברוך הוא הפך את לבבו. הזוהר הקדוש יש לו מעלה גדולה שהוא מטהר את הנשמה. אפילו שאדם קורא בלי הבנה, אבל עצם הקריאה של עצמה, הקדושה של הזוהר מטהרת את הנשמה. זה גדולתו של רשב"י שעסק בתורה בעמל והגיעה מתוך צער. זה תורה שבצער, תורה שלמדתי באף, עמדה לו שהזוהר הקדוש כל כך סגולתו ומעלתו חשובה. אומרים וידוי לפני תיקון חצות, אומרים וידוי. אבל אם אדם אומר וידוי, אם אדם, עכשיו בחודש אלול בעזרת השם, בימי תשובה משמשים ובאים, בעוד שבועיים, שלוש, נתחיל עוד שלושה שבועות, נתחיל בעזרת השם את הסליחות, אז אנשים שהם מקדימים, משכימים קום לפני עלות השחר, ורוצים לומר תיקון חצות, אז לא יאמרו וידוי בתיקון חצות. למה? כמובן שולחים עוד מעט תכף ומיד לומר וידוי בסליחות. וזה בתנאי שהוידוי עומד להיות תכף וזמוך, כלומר שהוא קם בעלות השחר. אבל אם הוא עושה את התיקון חצות לפני שהוא הולך לישון, ועבר חצות הלילה, הוא אומר שתיקון חצות, אני לא אגיד אני עומד בעלות השחר לומר וידוי, לכן אני בסליחות. לא, זה לא, זה רחוק. מתי אנחנו אומרים שכשיש וידוי בסליחות לא אומרים וידוי בתיקון חצות? דווקא כשזה סמוך, אבל כשזה רחוק אז אומרים גם וידוי. עכשיו, האדם שיש לו שתי אפשרויות, או אפשרות אחת להישאר ער לומר תיקון חצות, ואפשרות שנייה לקום לסליחות, או לחילופין אפשרות אחת לומר תיקון חצות, אפשרות שנייה ללמוד תורה. יש לו איזה סוגיה שהוא יכול ללמוד, אולי יספיק לעשות גם תיקון חצות וגם ללמוד הסוגיה. עכשיו זה עניין, אין לו אין אפשרות לשניהם, או זה או זה, מה עדיף יותר? אומר פה מורנו הרב הרב כף החיים בשם מרן המרן החידה, שעדיף תיקון חצות יותר מסליחות ויותר מלימוד תורה, מאשר ללמוד את הסוגיה הזאת, עדיף יותר תיקון חצות, כי תיקון חצות מעלתו מאוד חשובה, למרות שזה לא חובה מן הדין, אבל עיקרו יותר גדול מאשר סליחות ולימוד תורה. כמובן לא לבטל תורה כל היום, אבל בזמן שהוא קורא תיקון חצות, למרות שהוא לא יספיק מחמת זה ללמוד תורה ברבע שעה 20 דקות הזה, אפילו אחרי עדיף שיאמר תיקון חצות, כי תיקון חצות מעלתו חשובה מאוד. ככה אומר מרן החידה. השלם אומר שבסעודה צריך לומר, אדם שאוכל בסעודה כדי לזכור את חורבן בית המקדש, צריך לומר על נהרות בבל, מזמור על נהרות בבל שם ישנו גם בחינוי, מביא את זה כף החיים, מביא את זה בן איש חי. בשבת לא אומרים נהרות בבל, למה? אין אבלות בשבת, לא מזכירים את העניין של האבלות, לכן אומרים מזמור בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. יש עניין בסוף הסעודה לומר מזמור בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. ביום חול אומרים על נהרות בבל, בשבת אומרים בשוב השם את שיבת ציון. אדם, כתוב פה, מרן אומר שראוי שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. אז פה מזהירים הפוסקים שכל זה דווקא בשעה מסוימת. לא כל היום יהיה מצר ודואג, כל היום יהיה עצוב. חס ושלום, העצבות זה בא מסתרה הרע. אדם שהוא עצוב כל היום, הוא לא יכול ללמוד תורה. הוא כועס, הוא עצבני. שולטת עליו הרוח הטומאה, זה לא טוב. רק שעה ביום כדי בחצות, או בפני עלות השחר, או בשני בחלק השני של הלילה, שזה הזמן המסוגל לומר תיקון חצות, אז שם באותו זמן ישרה על עצמו צער כדי להצטער על חורבן הבית. אבל לא יהיה כל היום בצער, כל היום צריך להיות שמח וצוהל, כי מצווה גדולה בשמחה תמיד, האדם צריך להיות שמח, השמחה מביאה את האדם לידי הבנה בתורה, לידי שמחה במצוות, לידי אהבת החברים, אהבת הבריות, אהבת אשתו, יש לו יותר שלום בית, אדם חי יותר טוב, וכן צריך להיזהר מאוד מאוד להיות בשמחה. הוא מעיד שערה, לפעמים מפיל את האדם בעבירות חמורות. עבירות חמורות מאוד. אבל אין המטרה, עיקר, אמנם הוא שמח את שערה שהוא הפיל את האדם בעבירה, אבל המטרה, התכלית העיקרית שלו, זה לא רק העבירה, אלא גם הצער שאחרי העבירה. האדם שעושה עבירה, הוא מרגיש צער, מה עשיתי ככה, מה אני שווה, אני כבר לא שווה. אני כלום. והאדם אומר, אם אני כלום, אז יאללה, כיוון שעברתי עבירה אחת, אז כבר לא שווה כלום, אני לא שווה בעיני עצמי אפילו. אני יודע שאני כבר לא שווה כלום, אז יאללה, נעשה מה שלי בנו חפץ, יכול ושתו כי מחר נמות. וזה כתוב במשנה באבות, על שאדם לא יהיה רשע, אל תהיה רשע בעיני עצמך. אדם שהוא עושה, הרמב"ם בפירוש המשנה מסביר, אדם שהוא רשע בעיני עצמו, אומר, אני רשע, אני לא שווה כלום, כבר אין לו חשק לעשות מצוות, אין לו חשק ללמוד תורה, אין לו חשק לכלום. אבל לכן אדם אפילו שחס ושלום נכשל, ידע שכמו ייקח את הפסוק שבע, יפול, צדיק, בקם. אומר רבי יצחק קוטנר, עליו השלום, אומר, כתוב הפסוק שבע, יפול, צדיק, בקם. מי שמבין מה פשט הפסוק, אפילו שהוא ייפול שבע פעמים יקום. אומר רבי יצחק קוטנר, לא, מה פתאום, אדרבה. אם הוא לא נפל שבע פעמים, הוא לא יכול לקום. אדם לומד מהנפילות, כמו שכתוב מסכת גיטין. משנה, הגמרא אומרת, כמדומני דף סמך משהו, הגמרא אומרת שמה, אין אדם עומד על דברי תורה אליהם כן נכשל בהם. כמובן, אדם לא צריך להכשיל את עצמו לכתחילה, אבל אם אדם נכשל, ייקח את הכישלון וילמד, אדם נכשלתי, ואיך אני פעם הבאה נזהר שאני מקשל. אדם לא צריך להיות עצוב על זה. אחרי שהוא עשה עבירה, יתעצב על ליבו כמה דקות על מה שהוא עשה, אבל לא יישאר כל מה עצוב ומדוכה, אלא ייקח את היפיק לקחים לעתיד לבוא, מכאן ואילך, ימשיך לקיים את המצוות בשמחה ויחזור בתשובה שלמה ושב ורפא לו. לכן אני צריך להיזהר מאוד מאוד להיות שמח. ואם אדם שמתפלל, מאוד מאוד, אם אדם יכול להתאמת, להתפלל בכוונה, ואם הוא מוריד דמעות בתפילתו, זה דבר חשוב. למה כתוב הגמרא? הגמרא אומרת בברכות דף ל"ב, דף ל"א, הגמרא אומרת שערי דמעה לא ננעלו. שהקדוש ברוך הוא שם מחיצה של ברזל בינו לבין ישראל. אבל שערי דמעה לא ננעלו, הדמעות הם פותחים את כל השערים. האדם שמתפלל בדמעות, התפילה שלו יותר מקובלת. אבל אם אדם לא יכול להתפלל בדמעות כי זה מזיק לו, לפחות יכול לעשות, יעשה קול של בכי, כמו בראש השנה, כמו שכתוב בפסוק, שמע השם קול בכי, אפילו קול של בכי. יתפלל בבכי, כאילו יעשה קול של בכי, לא ממש, אפילו לא ממש בכי, לפחות קול של בכי. יכול להגיד מה, אני עושה הצגות? לא הצגות, אני מרגיש שאני מבטא את הרגשות של הלב שלי על ידי קול של בכי, וזה מאוד חשוב. הארי ז"ל לא היה אומר את הזמירות ביום חול, לא היה אומר אותם כלל ועיקר בקול רם, היה מעורב אימתו, אימה של בית הכנסת. כבוד הבית הכנסת זה מאוד חשוב. אני צריך מאוד להיזהר בכבוד הבית הכנסת, לכן צריך להיזהר שנכנסים בית הכנסת לבית מקדש מעט, זה חלף לבית המקדש. בית המקדש אמנם משימות את מקדשכם, אין לנו בית מקדש, אבל לפחות יש לנו בית מקדש מעט. צריך להיזהר בכבוד בית מקדש מעט. לא לדבר שם בקולי קולות, לא לשוחח, הרי זה על כל קדושתו וטהרתו. היה נזהר שאפילו שהיה אומר צמירות, לא היה אומר בקול רם. היה אומר בשקט, מחמת אימתו, אימת הקדוש ברוך הוא שנמצא בבית הכנסת, בית המדרש. מה צריך? אבל בשבת רק קצת מרים את הקול, לכבוד שבת קודש. כמה זה מלמד אותנו, כמה צריך להיזהר. הקדושה בית הכנסת, בית המדרש, לא לדבר דברים בטלים שם. סעיף ד', טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. אדם חשוב שאומר, עדיף מעט באיכות מאשר הרבה בכמות, אבל לא באיכות. אדם מתפלל הרבה, מתחנן הרבה לקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא מכוון, הוא לא ליבו בלעימו, מדבר, קורא למזמורים ולא שם למוקו. עדיף אדם יתפלל קצת בכוונה גדולה, אני יודע, יותר טוב מאשר שאדם יתפלל הרבה בלי כוונה. אותו דבר גם בלימוד תורה, אדם שיכול ללמוד חמש פרקים בהבנה, אומר, הקו החיים מביא את זה בשם הפוסקים, שאדם שיכול ללמוד חמש פרקים בהבנה, כמו שצריך בצורה טובה, זה הרבה יותר טוב מאשר שילמד 20 פרקים בלא הבנה. וזה להפוקים אותם אנשים שגורים מגרסה, גרסה, גרסה. אם באמת הוא לא בערכי, הוא לא יכול ללמוד תורה. אבל לא לב להבין, באמת אדם כזה שהוא גס, ליבו גס בתורה, לא יכול להבין, לא יתרגל ללמוד, אז נחינה מיקרא מה שאני יכול לקרא. אבל אם אדם יש לו לב ללמוד, אדם יקרא ככה בלי להבין, יקרא כמו שצריך, יחזור מה שלומד, וזה עדיף מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. אומר הקף החיים, שכשאדם מגיע אצל הקדוש ברוך הוא, לא שואלים אותו כמה דפים למדת, אלא כמה שעות למדת. אם למדת שעה וחצי והספקת חצי עמוד, לא יבוא אליך בתביעה, כי מה שלמדת, עשית מה שאתה יכול. מתי יבוא לך בתביעה? כאשר יכלת ללמוד ולא למדת. כמו שהגמרא אומרת במסכת חגיגה, שלושה שהקדוש ברוך הוא בוכה עליהם. אחד שהאדם שלי יכל ללמוד ולא למד, אפילו שהיה יכול ללמוד לא למד, הקדוש ברוך הוא בוכה עליו. והשני, אדם שלא יכל ללמוד ולמד, מי זה האדם הזה? שלא יכל ללמוד, הוא חושב שהוא מסביר הרב אור לציון, שאדם שהוא אין לו שכל ללמוד. אין לו שכל, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לב ללמוד, אבל הוא רוצה, יש לו תשוקה. הוא בכל זאת מתאמץ, הוא לא יכול להבין. למשל, אדם קטן, ילד קטן, בכיתה ח', בגיל 13 בקושי, הוא רוצה יכל ללמוד מהרש"א. מהרש"א מתנשא להתעמק, אין לו כלי כיבוד, הוא לא יכול להבין, זה לא הגיל שלו. הוא מזבז זמנו לריק, זה נקרא, אדם שמזבז זמנו לריק, חבל, שילמד דברים יותר קלים, גמרא, פשט, משניות, יבין. ככה אדם, כל אחד צריך לדעת להכיר את טבעו, את כישרונותיו, ועל פי זה ללמוד תורה. אם אדם חושב שהוא לא יכול, הוא יודע, מכיר בדברו ללמוד גמרא בעיון וזה, זה לא, הוא לא יתרגל בזה, ללמד משניות. אם יכול ללמוד גמרא בעיון, ללמד בעיון. הוא אומר הרב כף החיים. ככה מביא גם משנה ברורה. שאדם, שהוא יש לו לב ללמוד, אז שלא הרבה שכל היום יקרא תהילים ושעתם ילמד. חבל. רוב היום ילמד ויקרא גם תהילים. ירבה בלימוד וימעט בתחנונים. אבל אדם שאין לו לב כל כך ללמוד, ירבה בתחנונים ולא ירבה בלימוד, כפי כוחו. כל אחד צריך להתנהג כפי כוחו, והשם יעזרנו הדבר כבוד שמו.